שם הנשמה נמצאת במצב שאין לה בכלל בחירה, אין לה אגו בכלל. חלק אלוקה ממעל ממש. וברגע שהיא ירדה לגופו, אומר הרבי עוד, אפילו לפני שהוא חטא בפועל, עצם זה שהוא מסוגל לחטוא. ואיך אני יודע שהוא מסוגל? לפני שהוא חטא, איך אני יודע שהוא מסוגל? איך אני יודע שיש לו בחירה? כי ציוו עליו. אם הוא לא היה מסוגל בכלל לחטוא, אין צורך לצוות עליו. השם לא רוצה שיוכל מעץ הדעת, אוטומטית הוא לא יוכל. ואם אמרו לו, נו נו נו, תיזהר שלא תאכל, בסוף הוא גם נכשל. אבל אני לא צריך לחכות עד שהוא נכשל. עצם זה שהנשמה ירדה למצב שהיא מסוגלת כבר לחטוא, זה כבר ירידה, זה כבר שקיעה גדולה בשבילה. נו, אז בואו נראה, בעניין הזה עצמו גם יש שוב את אותו דבר. שוב אותו דבר. איפה מתגלית עצם הנשמה? דווקא בירידתה למטה. את אמרת קודם שכשהנשמה הייתה למעלה, הייתה חלק ממנו ממש. אבל כשהייתה למעלה שם, זה היה עדיין רק אורות של הנשמה, ולא עצם עצמותה. הייתה לה שם אהבה ויראה גדולה. הייתה לה שם הבנה גדולה באלוקות, אבל הבנה זה כוח של הנפש. אהבה ויראה זה אורות של הנפש. אורות היו שם נפלאים. אבל העצם של הנפש, מסירות נפש, לא היה שם. כי זה לא יכול להיות שם. ודווקא על ידי שהנשמה שקעה וירדה פה למטה לעולם הזה, והאור שלה הגלוי התעמעם. איך אמרנו קודם הנוסחה? כששוקעים הגילויים, מתגלה העצם של הנשמה. דווקא פה למטה. במילא אומרים את זה, עצם ירידת הנשמה לגוף היא לצורך עלייה. זה לא מין נחמה כזאת. לפעמים מסתכלים על זה כנחמה, באמת הורדתי אותך, וזה באמת צו חמור, אבל אני אפצה אותך שאחר כך תהיה לך עלייה. לא כך הרבי לומד את זה. אי אפשר להגיע לעלייה בלי הירידה הזאת. הירידה היא לכתחילה לצורך עלייה. זה לא פיצוי ונחמה שלאחר מכן. כשהנשמה הייתה בעליונים והיה לה שם את כל הגילוי האור העליון, ואין שם, אין שם יצר הרע ואין שם גשמיות, שם יכול להתגלות הכוחות, נפש, רוח, נשמה, חיה. אבל היחידה שבנפש, שזה עצם הנפש, לא יכול להתגלות שם. איפה היא מתגלת? דווקא שיורדת לגוף גשמי, לעולם גשמי, וכל האורות של הנשמה נחשכים, העולם הזה גם חשוך. ודווקא פה מהלחץ של החושך, אז עמי להשם אליי שבנשמה מתעורר. זאת העלייה הגדולה. ומי שקלטה את זה, מה שאמרנו עכשיו, אם יש לכם חוש רגש, אתם יכולות להבין מה שכתוב בחסידות, שנשמות למעלה שיושבות בעולם האצילות, אתם יודעים מה זה עולם האצילות? כשאת פה למטה את אומרת, וואי, אם הייתי יכולה לטעום טיפ טיפה, לא אצילות, יצירה, בריאה, אצילות זה משהו אדיר. ותתפלו לשמוע, הנשמות בעולם האצילות מתפוצצות מקנאה מהנשמות שירדו למטה. למה? כי פה מתגלה אצלם הקשר עם עצמותו ממש של הקדוש ברוך הוא. הגעגועים העמוקים שהנשמה פה מתגעגעת, שם היא לא יכולה להתגעגע. שם היא נמצאת תחת הסינור של השכינה. היא ליד האמא, אין לה מה להתגעגע. פה כשהיא במרחקים, היא מתגעגעת. השקיעה, החושך, זה מעורר את הנר חנוכה. זה בני דודים. עצם הנפש ומסירות נפש, כן. מסירות נפש באה מעצם הנפש. ושוב, למה? למה? זה מאוד מעניין. כי כל מה שלא עצם הנפש זה אורות, גילויים. ואמרתי קודם, מה זה אור? אור זה דבר מוגדר, מעלה. האור אומר לי, אוי, זה יפה. זה חשוב. זה נעים. זה יקר. כן? זה נקרא גילויים. אז אם הדבר הוא רק נעים ורק יפה ורק יקר, אז אם זה שאלה של חיים, יציעו לי דבר מתוק שאני מאוד אוהב, אבל אם זה שאלה של חיים, אז אני אגיד, טוב, למען החיים אני אוותר על היפה ועל היקר ועל הנעים, אני רוצה להישאר בחיים. אבל אם הדבר נוגע לי לעצם החיים, אז אין פה משהו מעליו. אם למשל שמירת התורה והמצוות היא רק עניין של טבע הטוב להיטיב, שהוא ייטיב לי, אם יהודי אומר לעצמו, למה אני שומר תורה ומצוות? כדי שיהיה לי גן עדן, כן? אז זה הכל כדי שיהיה לי. אז רגע, אז למה שאני אמסור את נפשי עכשיו לקידוש השם? אני בחור צעיר בן 20, אני עוד יכול לקיים מיליון מצוות ויהיה לי עוד פעם מיליון גן עדנים, וככה אני אמות פעם אחת. זה לא רעיון שאני אומר, זה כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, למה בחילול שבת למשל כן מחללים שבת לפיקוח נפש, נכון? למה? אחורה, אם אתה דתי, תהיה דתי עד הסוף. אתה הולך למות, שימותו אלף כמוך, אל תיסע בשבת, מה זה? אז התורה בעצמה אומרת חשבון של כדאיות. היא אומרת, חלל עליו שבת אחת, בכדי שיקיים שבתות הרבה. מה רואים מזה? שבקדושה גופה, בקדושה עצמה, יש דרגה של גילויים, של אורות, ושם יש שיקולים. איזה אור עדיף על איזה אור? פה יהיה לי אור אחד, פה יהיה לי הרבה אורות. אז אני אוותר על אור של שבת אחד, כדי שיהיה לי הרבה שבתות. אבל ברגע שמתגלה אצל יהודי עצם הנשמה, עצם הנשמה לא עושה חשבונות. הוא פשוט לא מסוגל להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא. לא משנה מה, למה, מותר, אסור, תומה, דחויה בציבור, לא דחויה בציבור. אני לא מסוגל לעשות הפך רצון השם. בלי למה. וזה לא מעניין אותי אם זה ישתלם לי או לא ישתלם לי. יכול להיות שאני אחשב כמתאבד, כמו שאמר אדמור הזקן, ולא יהיה לחלק לעולם הבא. לא מעניין אותי עולם הבא. אני לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא לרגע אחד, אפילו כשמותר. הבנת את ההבדל? לכן עצם הנפש מוליד מסירות נפש. הם באמת היו את עמלינו אלו הבנים. מי עבר את זה? מי עבר את זה, עמלינו אלו הבנים? אנשים. דווקא החושך הזה שהיה אצלהם. בסדר, אבל האישה שהיא בעצמה יולדת את הבנים ולוקחים לה את זה, זה אצלה הרבה יותר כאב חריף. כן? אלה שעברו את זה, ככל שעובר יותר את הסבל, אז הגילוי של האמונה אצלו יותר חזקה. לכן גם היה אצלהם גילוי האמונה החזקה. אז עכשיו אנחנו נבין קצת אחרת את הפסוק שהזכרנו קודם מקהלת, וזרח השמש. זה מצב אחד של אורות, ובא השמש, זה תשקע החמה, ואז מה אומר הפסוק? אל מקומו שואב זורח הוא שם, שם בשקיעה הוא זורח. איזה זריחה הוא זורח? זריחה בלי אורות, זריחה של העצם. העצם מתגלה בחושך. אני נזכר עכשיו בפסוק, אני לא יודע איך שכחתי אותו. יושב בסתר עליון. אתה רוצה את העליון? לא תמצא אותו בגילויים, רק בסתר. בצל שדיית לא נן. דווקא בחושך הזה. זה החושך שלמעלה מאור. עכשיו הרבי אומר, כמו שירידת הנשמה לגוף היא שקיעה, ככה גם הגלות היא שקיעה. אחרי ירידת הנשמה לגוף יכולה להיות גם לא בזמן גלות, גם בזמן גאולה, גם בזמן בית המקדש. עצם ירידת הנשמה לגוף הייתה שקיעה, אבל יש עוד הידרדרות, עוד שקיעה, שגם הנשמה כשהיא בגוף יורדת למצב של גלות, ואז זה שוב שקיעה. והאם זה כבר הסוף? שיורדים לגלות זה סוף הירידה? עדיין לא. הנה, עוד מעט יהיה לנו עכשיו, השבועות האלה. בהתחלה יעקב ובניו יורדים מצרימה, זה כבר התחלה של ירידה. עצם זה שהם לא בארץ ובארץ גושת, זאת ירידה, אבל עדיין הם לא עובדים עבודת פרך. אחר כך יש הגלות מתגברת ועוד יותר מתגברת. אז אותו דבר אומר הרבי, בגלות עצמה יכול להיות מצב שיהודי הוא בן חורין בתוך הגלות. מה זאת אומרת? הוא לא מתפעל מהגלות, הוא לא מתרגש מהסביבה שמסביבו, הוא ממשיך לשמור על ייחודו. אבל יש מצב יותר גרוע, שבגלות עצמה הוא בגלות שבתוך גלות, הוא גם חוטא בגלות. רבי שמעון בר יוחאי גם היה בגלות אצל הרומים, אבל הוא ישב במערה והלוואי עלינו, ואיזה מצב הוא היה שם? הוא לא זקוק לאוכל, רק קו חרובים וזהו זה, ויושב 13 שנה במערה ומחדש חידושי תורה עצומים כאלה, ממש למעלה מהעולם, עד כדי כך שכתוב בספרי קבלה שמבחינת ההיבט של רשב"י כאילו לא נחרב הבית, למרות שהוא יושב עכשיו במערה מפני אימת הרומים. זה מבחינה טכנית, חיצונית. מבחינה פנימית הוא בן חורין, אבל יש אחד כמונו שהוא לא רק בגלות טכנית, אלא הוא גלות בתוך גלות, והוא יורד גם בירידה של חטא. וכאן הרבי מסיים מה שהתחלתי אתכם קודם, אמרתי לכם, מי עשה את הירידה הזאת? מי יצר את הירידה הזאת? אנחנו או הוא? הוא. נתחיל מהראשונה, ירידת הנשמה בגוף, לא אני ביקשתי, הוא הוריד את הנשמה בגוף. הירידה בגלות מגולגל ממנו. ובחסידות כתוב, ולא נתרחב עכשיו בזה, למרות שזה יכול לעורר אצלכם שאלות, אבל תקבלו את זה כנתון. בחסידות כתוב שאפילו הבחירה החופשית שאני בחרתי לחתור, מאחורי זה עומד גם הפסוק, נורא עלילה על בני אדם, הוא דחף בנו יצר, הוא גירה אותנו עם היצר, הוא הביא אותנו לעולם כזה ולמצב כזה שאפשר שם לחתור. אז עכשיו אני אשאל את עצמי, הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, טבע הטוב להיטיב, למה הוא עשה דבר כזה? אין ספק שהוא התכוון לא לרעה, אלא כמו שאמרנו, שתשקע החמה זה מדליק את נר חנוכה. הקדוש ברוך הוא ידע שאם הוא רוצה שהנשמה תבוא לידי גילוי העצמות שבה, זה יכול לבוא רק על ידי שהיא תרד לגוף. אם היא תשב בגן עדן, היא תרקוד כל היום קדוש קדוש קדוש, ואיך אומרים, הווליום של הרמקולים של האהבה ועירה שלה יהיו משהו משהו, אבל העצם לא יהיה שם. גילוי העצמות של הנשמה זה רק על ידי שהיא יורדת לעולם תחתון, לעולם של גוף, של חטאים, של גלות, ואז דווקא על ידי זה מתגלה המסירות נפש שלה. יש פה קטע מאוד נדיר שהרבי מדבר פה על אברהם אבינו. דוגמה מאברהם אבינו, גם אצלו הוא התעלה על ידי ששקעה חמה אצלו. איפה זה היה? איך? לא, את מתכוונת לשקיעת חמה כפשוטו, כן, שם השמש באה. את יודעת מה? זה יפה מה שאמרת, זה מסתדר לנו פה עם הזה. הברית בין הבתרים באמת, כתוב שם, והנה השמש באה, כן, ועלתה היה, ודווקא בעלתה הזו התגלה הקשר העצמותי שבין הקדוש ברוך הוא ובני ישראל בברית שלעולם לא תופר. לא בגילוי זה התגלה, לא באור, בחושר, בעלתה. אבל הוא אומר משהו אחר, תקדה, תראו איזה יופי הרבי אומר, האלוקים ניסה את אברהם. מה זה ניסה? כל המפרשים של הניגלה שואלים, מה זה ניסה? ניסה, במעבדה עושים ניסיונות, כי אני לא יודע מה תהיה התוצאה, אני חייב לעשות ניסוי, אבל אם אני כבר יודע את התוצאה, אין טעם לעשות ניסוי. הקדוש ברוך הוא צריך לנסות, מה הוא לא יודע מה יהיה עם אברהם? ניסה את אברהם, פירוש רומם אותו. נתת ליראיך נס להתנוסס, מלשון ערים נס על הערים. ואיך הוא הרים אותו? על ידי שהוא הביא אותו לשפל הכי נמוך. וכאן הרבי מתאר את העקידה, אני חושב שאף פעם לא ראיתי כזה תיאור מרגש. הרבי אומר, אומר לו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו שם לעולה. איך אתם חושבות? עולמו של אברהם חרב עליו באותו רגע או לא? מעניין, כי יש מפרשים שמנסים להגיד, לא, דווקא הוא היה שמח, מבסוט. זה עושה את אברהם ללא אנושי. מעניין, הרבי אומר שגם אז לא נעשה מאברהם מלאך, והיה לו צער מזה. זאת אומרת, אין ספק שכאב לו, אוי, אוי, אני הולך עכשיו לאבד את בני יחידי אשר אהבתי. ואף על פי כן, הוא הלך בשמחה גדולה או בזריזות גדולה לעקידה, ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? עמוד לי בזה הניסיון, תעשה לי טובה, תעמוד לי בניסיון הזה, שאם לא, יאמרו שגם הראשונות אין בהם ממש. המדרש אומר את זה על הפסוק, ויאמר השם אל אברהם, קח נא, פליז, בלך לך, הוא לא אומר לו, לך לך נא, לך לך וזהו. ופה הוא אומר לו, נא, מה זה נא? זה פקודה, זה פקודה. אז מעניין, אומר המדרש, בגמרא זה גם כתוב, שהשם אמר לו, אני מבקש ממך, תעמוד לי בניסיון הזה. אחרת יגידו הגויים שגם התשע ניסיונות שעמדת בהן זה שום דבר. חשבתם פעם למה יגידו כך? אחד עשה מבחן קשה, היו 10 שאלות, 9 הוא ענה, 1 הוא לא ענה, לכן זה נקרא שהוא נכשל, הוא קיבל 9. לא, יגידו שגם התשע לא היה כלום. מדוע? לפי זה זה יהיה מובן. שאר הניסיונות של אברהם היו ניסיונות עם אור. מה הכוונה עם אור? איך הגדרנו קודם אור? מעלה. למשל, אני אקח למשל את העניין שאני הולך למות על קידוש השם באור כסדים. אם היית מראיין את אברהם, מה פתאום אתה הולך למות? אז הוא אומר, זאת אומרת, יש לי אידיאל גדול, האמונה באחדות השם שאני מפיץ אותה, מה, אני אלך להיכנע לנמרוד הזה? למען האידיאל הזה שווה למות. לא, שהשם אומר לו, לך לך מארצך אל הארץ אשר הרקע, שם אני אשכה לגוי גדול, בדרך הוא יעשה, הוא פרצת ויביא עוד גויים ועוד גויים לאמונת השם. אבל יש איזו שיחה יפה שהרבי אומר, ניסיון העקידה היה ניסיון חשוך בלי אור. למה? עקידה על מה? אם היו אומרים ליצחק, בוא תעבוד אלילים, ואברהם אומר, צידי תהרגו אותו, הוא לא יעבוד אלילים. אז יש הקרבה למען משהו. למען מה הוא מקריב את עצמו? נכון, א' חילול השם, כי הוא היה אומר לאנשים שלא להקריב קורבנות אדם. אבל יותר מזה, הרבי אומר יותר מזה, יש לפעמים גם גויים אפילו מוסרים את נפשם כשהם אידיאליסטים. למען אידיאל, בן אדם מוכן למסור את נפשו, מדוע? כי הוא אגואיסט, לא כי הוא בביטול. האידיאל שלי כל כך חשוב, שהוא יותר חשוב לי מהבשר שלי. אז לכן, אם תיקח לי את האידיאל, לא רוצה לחיות בכלל. אני אלחם על האידיאל עד טיפה דמי האחרונה. קח אותי מהעולם והאידיאל שלי יישאר אחריי כמצבה. נכון? זה הטבע של האדם. אבל כאן אומר הרבי, הרי הוא כל חייו השקיע בהשרשת העיקר של האמונה בהשם. אברהם כבר זקן, הבן היחידי שימשיך את דרכו זה לא ישמעאל, זה יצחק. אם הוא עכשיו מקריב אותו, הוא במו ידיו עוקר את השתיל שהוא שתל. זה הפך האידיאל שלו. והרבי מוסיף שם עוד דבר, אפילו אם יבוא אחד ויגיד, אולי זה גוף הוא רצה להראות לכולם, עד כמה הנאמנות של אברהם להשם, שהוא מוכן להקריב את הכל, אז הוא אומר, גם לא היה מי שיראה את זה. הרי הוא היה שם לבד, לא היו כתבי טלוויזיה, רק אליעזר וישמעאל, הוא אמר להם, שבו לכם פה עם החמור, וזה שטח צבאי, לא נתנו לכתבים להיכנס לשם, ואף אחד אפילו לא ידע שהוא יקריב את הבן שלו. אז זה סתם, 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 בלי אידיאל, בלי כלום. קח את הילד, שמות אותו, למה קובע? וזה לא סתם ילד, זה ילד שזה כל הנשמה שלו. אז תארו לכם איזה שקיעה הייתה אצל אברהם באותו רגע. ודווקא התשקע החמה הזאת הביא אותו לגילוי של עצם הנשמה שעומדת, הזכות הזאת עומדת עכשיו לנו לדורות, עד סוף כל הדורות. עכשיו אני לא יודע בילדותכם אם חשבתם על זה, הרבה פעמים צפה השאלה למה השם עשה לו את זה, איזה שלושה ימים קשים עברו עליו, אחרי זה אומר לו, לא, סתם אמרתי לך, סתם. זה. איך אפשר ככה להציק לבן אדם? אבל לפי מה שאנחנו עכשיו מבינים, זה לא היה רק סתם בוא נראה מה יהיה, בוא נראה מה יהיה. זה הוא רומם אותו על ידי השקיעה הזאת, הוא גילה אצלו כוחות תעצומות נפש כאלה, שבלי ניסיון העקידה, אפילו אברהם אבינו לא היה יכול לעורר בתוכו כזה עומק של נפש. עכשיו הרבי מסיים את המאמר ואומר ככה, מתייחס לזה בקצרה, את שואלת למה כל הזמן מדברים על הניסיון של אברהם יצחק, שהוא בעצמו מוכן להקריב את עצמו על המזבח, והוא לא היה תינוק כמו שאחרים חושבים, שהוא לקח בובה לביד, הוא היה בן 37, היה יכול להגיד לאבא שלו הולך, עזוב אותי, כן? הוא הולך ומוכן לקרב על המזבח, זה שום דבר, אף מילה לא אומרים, זכור לנו את יצחק תמיד, אברהם. התירוץ על פי חסידות הוא מאוד פשוט, יצחק היה מידת הגבורה, מידת הגבורה זה אש, אש רוצה לעלות למעלה. מידת הגבורה זה כמו רבי עקיבא שהיה כל חייו אומר, מתי אני אזכה למות על קידוש השם, זה בשבילו פרס, הוא מת למות על הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו הוא טיפוס של חסד, חסד זה מים, יורד למטה, הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה לקחת חיים של אף אחד, אצלו זה הפך מהותו לעקוד את בנו. אצל יצחק זה הפרס הכי גדול שיכול להיות בחיים שלו, לזכות, איך הוא אמר לישמעאל, אתה מיראני בעבר אחד שעשית ברית מילה, אני אם יאמר לי, זה היה לפני הקידה, אם יאמר לי עקוד את עצמך לפניי, אני עולה בשמחה, ובגלל זה אחר הדברים האלה היה ניסיון העקידה. זאת אומרת שהוא מצידו זה היה בשמחה רבה, לכן זה לא ניסיון אצלו, זה, יש לו דברים אחרים, כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, אבל אצל אברהם זה היה הניסיון. עכשיו הרבי מסיים כאן מילים מרגשות, אני לא יכול לקרוא את הכל מפאת קוצר הזמן, אבל הרבי ככה מסיים, לכן יובן מדוע אחרי שכבר היה גלות של חורבן בית ראשון, והיה גלות של חורבן בית שני, ומי שיודעת היסטוריה את כל הצרות ואת כל השמדות ואת כל הפרעות שעברנו, ואחרי כל זה עדיין צריכים להגיע לעוד ירידות ועוד ירידות עד לעקבת הדמשיכה, למה? למה? אם כבר היו צריכים להעניש אותנו על הגלות, אז הייתה גלות ראשונה, הייתה גלות שנייה, ואתם יודעים, בהיררכיה של הנשמות, אז יש נשמות בחינת ראש, בחינת לב, בחינת זרועות, בחינת ירחיים, עד שמגיעים לשפל כזה כמו בדורנו, בשביל מה היו צריכים את זה? ממשיך הרבי את אותו רעיון, מי עשה את כל זה? הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שאפשר להגיע לעילוי של הגאולה, לעילוי של התגלות האמונה, בלי הירידה הגדולה הזאת, הוא בוודאי לא היה עושה את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים תמיד לזכור שאנחנו רואים ירידה ושקיעה, לדעת שהשקיעה הזאת היא מולידה חשמונאות, ובשביל זה היא באה לעולם הירידה. וזה מה שכתוב באמת על חנוכה, כי אתה השם נרי והוויה יגיע חושקי. אז כתוב בחסידות, אתם כבר קצת למדתם, אני יכול לדבר אתכם על זה, בפסוק הזה כתוב פעמיים שם הוויה, שמתם לב? אבל פעם ראשונה כתוב בלי וו, כי אתה הוויה נערי והוויה יגיע חושקי. אז דיברנו כבר בהרצאות שעברו שיש דרגה של שם הוויה זה בעולם האצילות, 10 ספירות, זה נערי, זה אור, אור דוחה חושך, אבל החושך עצמו לא מתחיל להאיר, אבל והוויה, והוויה זה בתוספת מעל לשם הוויה, מהעצמות. מהעצמות נובע שהחושך שלי עצמו יגיע, הוא ינוגע. והנה אתם רואים, הרי זה בעצם עיקר החסידות. איפה התגלות עצמותו של הקדוש ברוך הוא? בעולם האצילות? אולי בבריאה? יצירה? עשייה הרוחנית? עשייה הגשמית דווקא בעולם העשייה, ובעולם העשייה הגשמית עצמו, לא במחשבות וברגשות, רק במעשים טכניים של צמחים ושופרות ומזוזות וציציות, כן? מה רואים מזה? שאיפה מתגלה העצמות? דווקא בחושך הכי גדול. דווקא בתחתונים הוא רצה שיהיה לו דירה. ואחרי כל הסיפור הזה של המאמר, הרבי מסיים לעודד אותנו עכשיו במוצאי זאת חנוכה, אחרי שעברנו 8 ימים של אור, וכל הזמן דיברנו על האור ועלינו מדרגה לדרגה והגענו ל8 זאת חנוכה, ועכשיו עברה זאת חנוכה ונופלים לתוך התיבת הקר. מה יהיה איתנו עכשיו? זאת אומרת הרבי, על דרך זה הוא בחנוכה עצמו, כשנהיה תשקע החמה של חנוכה, עכשיו שקעה חמה של חנוכה, גמרנו. ועברו 8 הימים של הוויה יגיע חושקי, אז אומרים לאדם, אל תתפעל מזה, אדרבה, קח מזה עצמו, תיקח כוח. כמו שראית בחנוכה, מה לימד אותך חג החנוכה? שדווקא המצב הנחות של תימאו כל השמנים, דווקא המצב של חשקת יוון, מה הוא הביא? הוא עורר בעצם את כל הגילוי של החנוכיה, הוא עורר את כל הגילוי של העוצמה של החשמונאים. אז ככה תדע לך גם עכשיו, שאחרי חנוכה נשאר בכל יהודי, נשאר אצלו הפח קטן של שמן שחתום בחותמו של הכהן הגדול. דרך אגב, איפה נמצא הפח הזה, אתם יודעות? לא, בגלל, אני מדבר בסיפור ההיסטורי, איפה מצאו את הפח הזה? מתחת לאדמה. מי המערך, אולי זה היה גלוי? כן, שמעתם על זה? כי אחרת, אם זה היה גלוי, אז זה שהוא סגור זה לא מועיל, כי אם הזיזו את זה הגויים, אפילו הם לא נגעו בפנים בשמן, ההזזה של זה היא גם כן מתאמה אותו. אז באמת שואלים, מה יש לי מזה שהוא חתום בחותמו של כהן גדול, אולי הזיזו אותו? אז אומר, התוספות אומרים שזה היה תמון בקרקע, חיפשו, חפרו בקרקע, מצאו מתחת, מעניין, זה גם בחושך. כל השמנים שהיו בגילוי נטמעו, מה שהיה תמון למטה תחת לקרקע בחושך, בהיעלם, שהוא נשאר שלם. אז לכן זה העידוד שאנחנו צריכים לקחת מחנוכה, שגם אותו דבר הרבי היה אומר תמיד במוצאי שמחת תורה, היה אומר ויעקב הלך לדרכו. זאת אומרת, שלא להתפעל, שלא יהיה לנו נפילה כזאת, לחץ פתאומית מתוך שמחת תורה בום לתוך החולים, אלא לדעת שאדרבה, מה שלא קיבלנו, חג זה תחנת דלק. ככל שהתחנת דלק היא גדולה יותר, אז לקחנו הרבה דלק, אפשר עכשיו לנסוע קטע שלם מבלי לתדלק. זאת אומרת, אם יש חג קטן, אז צריך כל שבוע, כל חודש, חגון קטן כדי לתדלק. אבל כשבא לנו חודש תשרי כזה למשל, שהוא מלא דלק, אז אפשר לנסוע אחר כך את כל חודש חשוון בלי תחנת דלק. על דרך זה, כשבאנו כזה חג חנוכה, וכל יהודי הוא נהיה סופגניה, כן? היה ספוג עם אלוקות, ספוג עם קדושה, עם חשבונאות, אז לא להגיד עכשיו, אוי, חזרנו לחושך, להפך, הנר הזה של החנוכה ממשיך ללוות אותנו, והנקודת האמונה הזאת שנדלקה אצלנו, שהיה נדמה לנו שזה מספיק רק לשבוע אחד, זה יספיק לנו עכשיו לכמה וכמה שבועות, ועד שמזה אומר הרבי נבוא לכינור של שמונה נימים בכלים של הלוויים. היה להם כינור של שבע נימים, ומי שיודעת מוזיקה יכולה לדעת מה זה. היום הם לא יודעים אפילו איך לאכול את זה. בארבע נימים של כינור מבצעים את היצירות הכי משוכללות שיכולו להיות. ארבע נימים, אם נוסיף עוד מיתר, זה לא רק עוד מיתר, זה עוד המון המון וריאציות. שמונה נימים, אין לנו לשער איזה נגינה הייתה שם. שבע נימים, ולעתיד לבוא יש שמונה נימים בכינורו של משיח. שמונה נימים, זה למנצח על השמינית, וזה יהיה על ידי שלימות הגאולה בימות המשיח, בבית המקדש ייבנה על ידי משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.